כל חי אונליין 93fm.co.il
שומעים, אנחנו נמצאים ברחבת הכותל המערבי. רחבת הכותל המערבי בירושלים, בשבילי זה התרגשות מיוחדת. אני עושה את זה כבר שנת ה-50. 50 שנה לבוא פה לכותל המערבי ולחוות את הקינות, את מגילת איכה, את החורבן של ירושלים, קבוצות קבוצות. אווירה מאוד מיוחדת. כשיורדים לרחבה של הכותל המערבי ומתקרבים שמאלה, מה שנקרא ביאן המחכמה, בפינה, קבוצה של התימנים שאומרים את הקינות מילה במילה, איכה מילה, מילה במילה, ובוכים. מי שרוצה להרגיש חורבן ירושלים ובכי, שיצטרף לתימנים. אווירה מאוד מיוחדת. ומפה אנחנו לוקחים ממש שמאל, ימינה, לכיוון המחיצה בין שמפרידה בין הגברים ובין הנשים, ושם המניין הגדול של הרב אלי בן דהן, שעוד מעט גם יהיה איתנו, המניין הגדול של יהודי מרוקו, יהודי המגרב, שהגיעו לארץ ישראל בתפרי שמם, הלכנו למור רבי דוד בן שמעון בלצוף דבש, שגר פה ממש קרוב לכותל המערבי. הוא הביא איתו למגרב לארץ ישראל. הוא קיים אז בזמנו את המניין הראשון של אמירת הקינות בכותל המערבי, ומאז העולים האלו מתפללים ואומרים את הקינות בכותל המערבי. ובתווך בתוך הרחבה וגם פנימה בכל, כמעט בכל מקום, מיינים אפשר לראות את הקבוצות שגם קוראים במגילה, ממש במגילה, במגילת איכה, וכאלו שאומרים בלי מגילה, קבוצות שאומרים את הקינות בשירה מיוחדת. לכל קהילה, לכל קבוצה יש את השירה שלה. יש גם מניין שנמצא פנימה ממש, מה שנקרא מתחת למחכמה, פנימה מתחת לגשר, קבוצה של היקים, שהם אומרים את הקינות במנגינות אחרות. אווירה מאוד מיוחדת. הדרך לכותל המערבי מלאה בבני אדם שהולכים את דרכי ציון אבלות. אפשר להרגיש את זה בדרכי ציון אבלות. מי שמגיע לכותל מדי פעם, מגיע בחגים ומגיע בשבתות, ורואה את השמחה כשיהודים מגיעים לכותל המערבי להתפלל ולבקש. אווירה אחרת לגמרי של הליכה לכותל, לא אומרים שלום אחד לשני, שום דבר, פשוט אווירה של חורבן. להרגיש את המקום הזה, חורבן ירושלים, אנחנו ממש מתחת לאותו מקום שנשרף לפני 1949 שנים, חורבן ירושלים. איתנו כאן בפאנל בשעה הקרובה יהיה הרב אלי בן דהן, שהוא סגן שר הביטחון, המניין המיוחד של יהודי מרוקו, הרב יצחק פינדרוס, ממלא מקום ראש העיר של ירושלים, גר ברוב היהודי וחווה את הכותל המערבי, אפשר לומר, יום יום, אלי שוקרון, ארכיאולוג שניהל את החפירות בעיר דוד, ועד היום החפירות האלו הן בוערות בעצמותיו. מתי דן שיהיה איתנו עוד מעט, יושב ראש עמותת עטרת כהנים. כשמדברים על מתי דן, אז מתי דן גואל את האדמות מלמעלה, ואלי שוקרון גואל את ההיסטוריה מלמטה. והרב אריה סיאני שהצטרף אלינו, מורה בתלמוד תורה בירושלים, על הנוסח של התימנים. נפנה דבר ראשון לרב יצחק פינדרוס, ממלא מקום ראש העיר של ירושלים. איפה אמרת קינות הלילה?
האמת היא שאני פעם ראשונה בכותל בלילת השבת. בתור ילד קטן הייתי בא לפה בנץ ותיקים, היינו מתפללים עם הרב שיינברג, אם אתה זוכר, היה הרב שיינברג מגיע לפה כל שנה בנץ להגיד קינות, לראות כאן לפני 40 שנה, 38 שנה.
אתה יודע שהיה לו מקום מיוחד שעומד בכותל? קרוב למחיצה, מתחת לשיח של הצלף.
היה שם מניין מיוחד שהיינו מתפללים ואחר כך נוסעים להר הזיתים, אבל בליל תשעה באב, פה הרבה מאוד שנים, בליל תשעה באב אנחנו לא ירדנו. יש מניין קבוע שהיה מנהל גבי שיימי, שם בחורבת רבי יהודה החסיד בכל שנות חורבנו ושלמונו.
כדאי לחור ולא הייתה.
כשהחורבה עוד לא נבנתה, כל השנים היה שם מניין. עם בניית החור והוביל את המניין לתפארת ישראל.
גם כן החורבה של תפארת ישראל.
של תפארת ישראל שהתחרבה, לצערנו הרב, בגלל הפרעות של שכנים, או לא בגלל בעיות אחרות, כרגע עומדים לשקם אותו, יש כסף לשקם אותו, לצערנו הרב הוא עדיין עומד בחורבנו, ושם אמרנו קינות באווירה מאוד מאוד מיוחדת. העיר העתיקה היא מיוחדת במינה בזה שכשמתפללים, מתפללים כל סוגי אנשים. יכולים להתפלל מה שקרוי דתיים לאומיים, חרדים, ספרדים, אשכנזים, באותה מניין, ולא קרה שום דבר, ו... זה מניין מאוד מיוחד, והמניין הזה מתקיים הרבה מאוד שנים. ובשנתיים האחרונות זכיתי להיות שם, קראתי שם איכה עכשיו לפני זה, וירדתי לכאן.
אלי, אתה עסקת בנושא של חפירות עיר דוד, ואני לא פעם ולא פעמיים מתלוויתי אליך, ואני רוצה להגיד שמדי פעם, כל פעם החוויה היא חדשה. אתה חי את זה כאילו שאתמול חפרת.
כן, כן.
אז אני... מה יש לנו שם בלמטה?
אני מתרגש כל פעם שאני מבקר ואני נמצא בתוך החפירות, בתוך בטן האדמה. יש לנו דברים שמאוד מאוד נוגעים לנו, להיסטוריה, לחורבן, ומה קרה פה לפני 2000 שנה. וזו שאלה כאילו, איך אנחנו יודעים, מה קרה לאנשים, האנשים, אנחנו יודעים שבית המקדש נהרס, ואנחנו יודעים שירושלים חרבה, אבל... מה קרה? איפה האנשים היו באותו רגע? ולכן כשאנחנו חופרים ומוצאים כלי חרס בתוך התעלות, ובתעלות האלה הסתתרו המורדים, כי אנחנו יודעים שיוסף בן מתתיהו מספר עליהם שהם הסתתרו בתוך התעלות, ואיך הרומאים מצאו אותם, ואיך הרומאים הרגו אותם. והוא נותן תיאורים מאוד מאוד מפורטים, מה היה ואיך היה. וכשאתה נמצא בתוך המנהרות ואתה מוצא את נר החרס השלם, ונר החרס השלם זה הנר שאנשים השתמשו בו, כלומר אתה נמצא בתוך המנהרה, חושך, קור מעליך, אתה שומע את רעש החורבן והמפולות, ואתה מריח את ריח השריפה, ואתה נמצא למטה, ואתה שומע את החיילים הרומאים עם סנדליהם הולכים על הרחוב, ואתה נמצא למטה, ואתה לא יודע מה לעשות, ולאיפה לברוח, ולאיפה ללכת. ובאיזשהו שלב החיילים האלה מחפשים את האנשים שמסתתרים בתוך התעלות, והתיאורים מאוד מאוד דרמטיים, וכשאתה נמצא בתוך התעלה, החוויה היא אותה חוויה של הפליט, של המורד, שנמצא בתוך התעלה לפני 2000 שנה. אז החוויה היא אותה חוויה, כשאתה נמצא באותה סיטואציה, באותו מקום.
תראה, הרבה אנשים שואלים, אלה שמגיעים לשם ואלה שגם מזינים לנו בבית, מאיפה אתה יודע? מי היה שם ומי הלך שם?
דבר ראשון, אתה מוצא כל מיני אמצעים שמאוד מעניינים, כאילו בתעלת ניקוז, שנקזה עמק שמים. אתה יכול למצוא סירי בישול שלמים? לא, כלומר, מה שנופל, נופל, נסחב, שברים, אולי פה ושם מטבעות, אבל אתה לא מוצא סירי בישול שלמים שאנשים שם ישבו ואכלו. נרות חרס שלמים, אנשים השתמשו בזה לתאורה, כי אתה נמצא בתוך המנהרות, בתוך התעלות, הכל חשוב. אתה לא רואה כלום, זה האמצעי היחיד שיש לך בשביל לראות מה קורה. ופה ושם כל מיני אמצעים שאתה אומר, לא יכול להיות שהאמצעים האלה נפלו סתם. כלומר, אלה אנשים שהיו פה בתוך המנהרות.
עכשיו, חוץ מהאמצעים האלה של החרסים ושל המטבעות, מוצאים שלדים? אנשים הרי נהרגו שם.
אני לא...
לא נתקלתם אף פעם בשלדים?
אני לא יודע לגבי אחרים, אני לא נתקלתי. מה שמסופר, מה שאני יודע מבחינת הסיפור, מה שמסופר על ידי יוסף בן מתתיהו, הוא מספר על כמות מסוימת של אנשים שנמצאו במנהרות. אז אני מתאר לעצמי שמישהו כנראה פינה אותם, קבר אותם באיזשהו מקום, קבר אחים או משהו כזה, כי מאיפה לא המספר אם לא לקחו אותם וקברו אותם וספרו אותם. זה מה שנראה לי הכי נכון, אבל במהלך חפירה לא נמצאו שום...
עכשיו, במהלך החורבן שם נפלו הרבה, זאת אומרת שם הייתה לחימה גדולה. על מה שמצאת, אני רוצה לדבר בהמשך, על הדברים המיוחדים שמצאתם שם בתוך התעלה.
נדבר
בהמשך. הרב פינדרוס, אתה גר בעיר עתיקה. הכותל המערבי, איך אומרים, לא זר לך, אתה יורד אליו מדי פעם. אתה כבר הרבה שנים פה בעיר עתיקה. שונה הכותל המערבי היום שאתה יורד אליו ממה שהיה פעם שאתה מספר על הילדות שלך אצל מר שיינברג?
תראה, יש שני דברים שמאוד מאוד בולטים. החיבור של עם ישראל כולו. אני רק מדבר על הציבור הדתי. כל עם ישראל, החיבור שלו לכותל המערבי בשנים האחרונות הוא מדהים. אני זוכר את השוק שלי, אני עזבתי את ירושלים, את המגורים בירושלים לביתר בתפשין נון א', עזבתי את הישיבה פה בתפשין נון א', והייתי פחות באופן טבעי. וכשחזרתי לכאן לפני 8 שנים, 9 שנים, לראות את מאות אלפי איש בלי גוזמה, מכל הסוגים, מכל המינים, כל עם ישראל, מכל העולם, מגיע ומתחבר, מגיע ומוזיל דימה, מגיע וכואב, וכואב את, ה, את השפחה כתירש גבירתה, את בני העמה שמסתובבים כאן בתחושת בעלות, ואתה רואה את זה. אני זוכר את השנה הראשונה שהגעתי, היה בשנה הראשונה שהיה פסטיבל האור. פסטיבל האור הסתיים למעלה ברובע היהודי, בשוק הערבי למעלה. לא היה שום דרך שהוביל לכותל המערבי. וירדת להתפלל מעריב בכותל, וראית את כל משתתפי הפסטיבל, שאז היו דווקא כמעט כולם חילונים. זה היה אותם תל אביבים שהיו אומרים עליהם פעם בבדיחה, שמכירים את ירושלים מקסימום עד שער הגיא, ושם עושים פרסה וחוזרים חזרה. ראית את אותם אנשים, עוזבים את הפסטיבל, מגיעים לירושלים לפסטיבל, עוזבים, יורדים במדרגות לכותל, כל אחד בדרכו, הוא אחד פותח ספר תהילים, אחד כותב פתק, אחד סתם ניגש ונותן נשיקה ואומר בקשה בכותל המערבי. ואני זוכר את השוק שהיה לי. אתה רואה מאות אלפי איש, ואתה רואה את זה אחר כך, ראינו את זה בחודש אלול, ומי שמכיר יודע, בחודש אלול מסתובבים פה מראש חודש אלול עד יום כיפור, לדעתי בלי סדר גודל של מיליון איש, עוד פעם, שאינם באופן רשמי שומרי תורה ומצוות, אנשים שאתה רואה את החיבור שלהם. אתה רואה את אלפי אנשים, גם עכשיו, גם בלילות שבת. אתה יודע, ליל שבת האחרון, אנשים היו בטוחים שהכותל ירק. היה פה מאומות ביום שישי, היה אותם בני עמה השתוללו ועשו פה בלגן על שטויות, ואתה רואה את מאות אלפי שלא מוותרים, וכולם באים וקשורים ומרגישים. החיבור הזה למקום הקדוש הזה, שכל עם ישראל תמיד היה מחובר, התפלל גם באירופה וגם במרוקו, התפללו לכיוון ירושלים, אבל את החיבור הפיזי הזה שאנשים באים ומתרגשים, זה דבר שהוא מהפכה, לדעתי מהפכה ממש. מי שרואה את זה בעשורים האחרונים, זה מהפכה ממש. אתה מדבר על משהו שהוא אין לו הסבר הגיוני לוגי. אתה לא יכול להסביר מה קרה פתאום, מה קרה פתאום שאנשי תל אביב או אנשי כפר סבא או אנשי רעננה פשוט מרגישים שהם חייבים לבוא לכותל לשים
פתק באלול. דבי את הבית הספר באלול.
בית הספר זה יכול להיות, אני מדבר איתך על הלילות. בלילות מגיעים פה אנשים בכל הלילה. כל הלילה המוני המוני בית ישראל מכל הסוגים. מה קרה להם? מה מחבר אותם? מה מביא אותם לשם? הם חייבים להגיד סליחס, הם חייבים להספיק חצות? לא, הם באים כולם. והדבר הזה הוא דבר מדהים, שחוץ מהסבר שממי אין לי שום הסבר הגיוני לדבר הזה. הוא בטח לא איזשהו, אתה יודע, מסע פרסום או מסע שיווק, ממש לא. אתה רואה אנשים פשוט באים לכותל, באים ומרגישים קשר לקדוש ברוך הוא.
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, כי אני מכיר את זה כבר 50 שנה, של אנשים שבאים לפה אותם המגלים. פעם הרחבה הייתה קצת אחרת, יותר גבוהה, הורידו אותה. אותם המגלים של אנשים שיושבים, אחרי יש גם מגלים ברחבה העליונה. אנחנו בשידור חי מכאן מהרדיו, אפשר לראות זה גם באתר של רדיו כוחי, את האולפן שלנו. רואים את האנשים, אותם המגלים, קבוצות שיושבים ואומרים את הקינות, או מדברים ביניהם, מספרים סיפורי חורבן. יותר מאוחר לקראת 10-12 בלילה, 10-11-12 בלילה, אפשר לראות את הקבוצות של אנשים שאנשים יושבים מספרים להם את סיפורי החורבן. פה מתחת לאפשרי החורבן.
שנה מאז, אפילו 60 שנה אפשר לומר, המניינים הקבועים, האנשים הקבועים כמו שתיארת מקודם. אני מדבר על התופעה של כל בית ישראל. אתה מדבר על כל בית ישראל שמגיעים בלי קשר לאותם מניינים קבועים. גם אני עד היום זוכר שהייתי אוהב לשמוע את התימנים אומרים האזינו בתשעה באב בבוקר אחרי הנץ, כשהקינות היו מתארחות וילד באופן טבעי מתחיל להסתובב לשמוע את התימנים. אבל אתה רואה היום המוני אנשים שאתה לא מבין מה להם, היית פוגש אותם עכשיו בתחנה מרכזית, היית אומר מה הם קשורים לעניין הזה. ואתה בא ורואה אותם, כולם באים ומרגישים קשורים. זה דבר מדהים לי כעמך ישראל.
עכשיו אשר, אתה היית ברחבה, מתחילת אומרת הקינות, ואתה רוצה, אתה מביא את הקולות משם.
כן, יש לנו הרבה קולות שגם בהמשך נביא לכאן לשידור. רק נאמר לכם שהיום זכיתי גם לשמוע את הקינות של התימנים, בזכותך, הרב גליס, גם של האשכנזים, גם של המרוקאים, גם של הטריפולטאים. ואפשר לראות כאן דבר שאתה לא רואה בכל השנה, את כל הקשת ממש כפשוטה כאן בכותל, והאחדות הזאת שזה יושב לצד זה וזה יושב לצד זה, ללא כל מחלוקות, ללא כל מריבות. והלוואי ונזכה לראות דבר כזה לא רק בתשעה באב בכותל אלא כל השנה בכלל. וגם בהמשך נביא לכם לכאן השידור כמה קולות משם. אני יכול לומר שמה שראיתי אצל התימנים, הם לא קוראים את המגילה שהבעל קורא אותה וכולם שומעים, אלא כולם ביחד וכל כך במדויק, מילה במילה, מילה במילה. זה מדהים מדהים מדהים. וכאמור, מיד אנחנו נביא לכאן את הקולות ואת האינסרטים לשידור.
גם מה שאנחנו רואים את הכל באתר של רדיו כוחי, בווידאו, ישר מכאן, מי שיכנס לאתר של רדיו כוחי, יוכל לראות את הרחבה של הכותל המערבי, וגם את האולפן שיושב כאן...
ממש ברחבת הכותל המערבי.
ברחבת הכותל המערבי.
גם באתר וגם באפליקציה, מומלץ מאוד.
מה שנקרא מרפסת הכהנים.
כן.
מרפסת הכהנים, שפה מתפללים בדרך כלל לרבנים, כשיש ברכת כהנים בכותל המערבי, עומדים פה למרפסת, כשמקדימה נמצא המקום הזה שנקרא המשקפות, שאפשר לראות את ההיסטוריה של הכותל המערבי ובית המקדש וכל מה שקורה מסביב. אלי, אני חוזר חזרה אליך.
תודה.
מצאת?
כן, כן, מצאתי. מצאתי כמה דברים שבאמת נוגעים לכותל עצמו ולמקדש עצמו, ולמצוא דבר שקשור למקדש, שקשור לכותל, זה דבר מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד מרגש. וזה לא משהו שאתה אומר, שאתה חושב, שאתה אומר, אוקיי, אני הולך למצוא, אני הולך, זה, אני חושב שזה נמצא פה או זה נמצא שם, כחלק מהחפירה, אתה פתאום מתמוצא את הממצאים, וזה מדהים, זה דבר מאוד 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 מעניין. דבר ראשון, לגעת באבן הראשונה שנבנתה, אבן היסוד של הכותל, כלומר, שורת האבנים הראשונה שנבנתה על הסלע. וכשאנחנו מסתכלים היום, אנחנו עומדים על רחבת הכותל, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את העוצמה של הכותל. אתם צריכים לדעת שיש עוד...
כמה שורות יש לנו מלמטה,
מהרחבה למטה? אני מעריך, יש עוד איזה בסביבות...
17 שורות.
17 שורות, 20 שורות, תלוי בגובה של הוואדי שהיה פה, הוואדי המרכזי. יש בערך, בוא נאמר, בין 17-20 שורות, אבל אתה נוגע בשורה הראשונה, ואתה אומר, על השורה הזו בנו את כל הכותל המדהים הזה.
זאת אומרת, אתה נמצא בחפירה הזאת בפינה הדרומית-מערבית.
אני נמצא באזור של הפינה הדרומית-מערבית, מתחת לאזור שנקרא היום קשת רובינסון, או מרכז דוידסון.
עכשיו, מצאתם שם, מצאתם שם חוץ מחרסים ומצאתם מטבעות, מצאתם את הפעמון של הכהן הגדול.
מצאתי פעמון מאוד מאוד מיוחד, פעמון זהב. עכשיו, אנחנו מכירים איך פעמונים נראים. כלומר, הפעמון נראה כשהחוט והענבל יוצא החוצה, והוא מצלצל, והכל בסדר. אבל מה שמעניין בפעמון הזה, שהוא נראה כמו רימון, כמו משהו שהוא עגול. והחזקתי אותו, עכשיו, כשאתה מסתכל עליו, אתה לא חושב שזה פעמון, ופשוט הוזזתי אותו, הנעתי את היד, פתאום אתה שומע את הצליל, ואז אני אומר, זה פעמון זהב. ואז אנשים שהיו לצידי אמרו, פעמון זהב? הכהן הגדול. כלומר, ישר הדבר הזה עלה, ואנחנו הולכים לספר שמות, פרק 28, תיאור גלימתו של הכהן הגדול, ופעמוני הזהב שנמצאים בגלימתו, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, וזה היה מדהים. ואמרתי, טוב, איך אנחנו יודעים מה קורה בפנים, בתוך הפעמון? הלכתי ועשיתי צילום רנטגן אצל רופא השיניים שלי, עשינו צילום רנטגן, ובצילום הרנטגן הזה מה שראינו שיש חוט שיורד ממרכז הפעמון, ומגיע לחלק הרחב של הפעמון שזה המרכז, ובקצה יש ענבל, וגודל הענבל הוא 4 מילימטר, עשוי כמו טיפה, וזה מה שעושה את הצליל.
וזה היה, יש הרי מחלוקת בין רש"י והרמב"ן, האם זה היה פעמון ורימון, פעמון ורימון, או שהרימון היה בתוך הפעמון. אז הנה, מצאתם.
לפי דעתי, בוא נאמר, מי שצדק בסוגיה הזו זה הרמב"ן, כי הוא אמר שהפעמון נמצא בתוך הרימון. ובאמת, הפעמון שזה הענבל נמצא בתוך הרימון, כי זה מה שעושה את הצליל. מדהים, מדהים. החיבור הזה, לעשות את החיבור הזה, זה דבר אחד. דבר שני, הרב גליס, שאנחנו מדברים על פעמון הזהב, אנחנו מדברים על גלימתו של הכהן הגדול. איזה חפץ היום יש לנו שאנחנו יכולים להגיד, החפץ הזה היה בית המקדש. שום חפץ, שום דבר. פעמון הזהב היה בתוך בית המקדש.
איך הוא מגיע לשם על החפירה הזאת למטה?
אנחנו נמצאים פה ממש מתחת לקשת רובינסון. קשת רובינסון הייתה אחת מהכניסות להר הבית.
מעל הקשת למעלה.
מעל הקשת, הייתה כניסה להר הבית. קשת רובינסון זה על שם איזשהו חוקר בסוף המאה ה-19, אבל...
למעשה זה רגל של גשר שהיה מהעיר העליונה.
לא מהעיר העליונה, אבל הייתה כניסה להר הבית מהחלק הזה של... מהפינה הדרום-מערבית הייתה כניסה להר הבית דרך השער הזה. אנשים עלו להר הבית, יצאו מהר הבית, הכהן הגדול נכנס להר הבית, יצא מהר הבית, כלומר דברים קורים. ואולי, ואנחנו יודעים שזה גלימה והדברים תפורים ולפעמים נופל. לפעמים,
או נופל, או זה חלק מהחורבן שהיה.
או זה חלק מהחורבן, זה, 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 או שזה נופל, או שזה באמת חלק מהחורבן שהיה פה, ו, ודברים התגלגלו ונכנסו לתוך התעלה.
מדהים, מדהים. מויש, אנחנו נוכל לשמוע קולות מהכותל? עוד מעט. עוד מעט אנחנו נשמע את הקולות שאסף אשר מהרחבה למטה, את הקולות של התימנים והמורוקאים והטריפוליטאים, כמו שהוא תיאר, ישר בתחילת, בתחילת הקינות, אמירת היחה והקינות מתוך הרחבה. מה שאתם שומעים ברקע זה קולות ממש מהרחבה, אמירת הקינות של אנשים שמגיעים קבוצות קבוצות. הנה, בואו נשמע קצת מהקולות מהרחבה. אז זה הקולות מהרחבה באופן כללי. אפשר לשמוע יותר, להתמקד במיינים, בקבוצות קבוצות שנמצאים שם ברחבה, הקבוצות של התימנים, הקבוצות של המורוקאים ואחרים האשכנזים, הקריאה במגילה, ממש מגילת איכה, ואני ראיתי קבוצות, הרבה קבוצות כאלה שישבים במגילה וקוראים מתוך המגילה, כל אחד הביא מגילה ממקום אחר. יש מגילות שמצאות גם בתוך הכותל המערבי, בתוך למשמרת בכותל. יש איזה כמה סיפורים על מגילות איכה שהגיעו לכאן לכותל המערבי מכל מיני בתי כנסיות, בתי כנסת שהיו בחוץ לארץ ונסגרו והגיעו לכאן מגילות שלהם. רב פינדרוס, אני חוזר אליך. גר בעיר עתיקה, למה הגעת לעיר עתיקה?
אני בתור ילד גרנו לא רחוק, היינו מגיעים לכותל, גרנו בהר
סבא. אז זה הבירה, כן.
היינו מגיעים לכותל, בישיבת הר סבא, אני זוכר אותך בישיבה. ולאחר מכן למדתי אצל הרב זילברמן, גם בחיידר, גם בישיבה, וגדלנו פה, וכמובן זה קושר אותך למקום, ומי שנכווה לא יכול לעזוב. וכל השנים האמת שהייתי בביתה, כל הזמן הייתי בדרך, בדרך לירושלים.
תראה, ביתה גם כי יש לך חלק לירושלים.
זה זכות מיוחדת, זה זכות וכאב. זאת אומרת, כמו שאנחנו מתארים, אני יושב פה ואנחנו מתארים את היופי שמה שקורה בכותל, אבל אתה רואה שמעל הכותל זה מסתובבים שם מה שהיה בית, אתה יודע, למינינו נמצא פרויקט מדהים שהקרן למורשת הכותל עשתה.
המשקפות.
המשקפות האלה שאתה נכנס למין מערכת תלת-מימדית, אתה מרגיש כאילו אתה נמצא בבית המקדש ורואה את הכהנים בעבודתם ורואה את כל מה שקורה, רואה את הברכס כהנים שם ורואה שם את הכל ומרגיש הכל, ולהבין היום שמסתובבים שם בני ישמעאל וחיים שם ועושים שם ועושים שם מה שהם רוצים, ועם ישראל נמצא פה למטה מנסה להגיע לקיר שהיה הקיר תמך של הרבית, כמו שאמר מקודם, הקיר של הגיא, ולא מצליח להגיע לדבר הזה. זה כאב עצום, אבל זה געגועים, זה געגועים למשהו רוחני, וזה באמת יש משהו, יש פה משהו רוחני שאין בשום מקום אחר, יש בו קדושה שאין בשום מקום אחר, ותחושה שאין בשום מקום אחר. יש דרך אגב, שמעתי מהרבה שלי, הרב זילברמן, שהאבא שלו פעם אמר לו, שהוא אמר לו על הכאב של הערבים שמסתובבים שם, ולא, הם עושים את מה שהם עושים, אומר, מה היית מעדיף, שיהיה שם אוטוסטרדה, ובאמת המקום יהיה מחולל. צריך להודות גם על החלק הזה, שלפחות זה שמור, מקום מכובד ומקום מקודש, ולא עשו שם ציון שדה תחרש, ונושאים שם אוטוסטרדה, שכל אחד עושה שם מה שהוא רוצה ומתבזה. אבל בכל אופן, הכאב הוא שהשפחה עוד נמצאת שם.
כן. במסגרת הכינות שאנחנו אומרים בליל תשע באב, יש גם כינות של יהודים עולי המגרב. אלה שהגיעו לירושלים, הגיע רבי דוד בן שמעון, הבעל הצוצבה שהגיע לירושלים, נפטר בתף רשמם, הזכרת אותו מקודם, כמון בהר הזיתים, הוא הראשון שהוציא את האנשים הספרדים מחוץ לחומות ירושלים, לא מזכירים את זה כמעט, מזכירים את ימין משה, נחלת שיבה, מהשערים, שער חסד, מחנה ישראל, אף אחד לא מתייחס לזה. מחנה ישראל הייתה השכונה השנייה, שנבנתה על ידי רבי דוד בן שמעון, כולל המערבים, עדיין השכונה, יש, נשארו שם פה ושם כמה בתים, בית הכנסת שיש שם, אבל יש קינה מאוד מיוחדת שאני מדי שנה כשאני מגיע לכותל המערבי פונה ימינה ליד המחיצה למניין של, של הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון, ושם הקינה הזאת שמדברת אליכם עדה קדושה אשאל מכם שאלות. מה נשתנה לילה זה מכל הלילות? כשאומרים את הקינה הזאת ואומרים אותה מתוך בכי, מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומורים? אתה הלילה זה סבנו בוז ומורים, על הרגע כסדים ועל זרע ישרים. על כן בבכי תמורים אשא קולי כחולות. הרב אלי בן דהן, כשאני שומע אותך אומר את הקינה הזאת, אני עד הרגע זה מתרגש.
אכן, באמת קינה כל כך מרגשת. פתאום אתה רואה את שתי הלילות, הלילה השמח ביותר של העם היהודי, ליל הסדר, שכל עם ישראל כולו מתכנס בשולחן ושמח, לעומת הלילה הזה שבו אנחנו...
שזה באותו תאריך, יוצא אותו זמן בשנה.
נכון, נכון. זה באמת קינה שמבטאת, אולי הייתי אומר, את עומק השבר שלנו, את עומק החיסרון. צריך גם לזכור, שמה אוכלים בליל הסדר? בליל הסדר, כשבית המקדש היה קיים, בסופו היינו אוכלים את קורבן הפסח. זה הקורבן שהיינו מקריבים בערב פסח, ואנחנו...
אין לנו את זה.
אין לנו את זה.
ואנחנו לא מדברים, אנחנו לא יושבים בעיר רחוקה, אנחנו יושבים מתחת לקיר הזה ששם היה הקורבן פסח. זאת אומרת, אמירת הקינה הזאת, יש לה משמעות כשיש... המניין הגדול שלכם יושב מתחת לקיר הזה, אומרים את זה באיזושהי מגינה מיוחדת, מגינה שוברת לב.
נכון.
הרב אלי בן דהן, אתה שנים במניין הזה של, של אותה קבוצה. יש שינוי מלפני הרבה שנים מאז, עוד, אותו מניין, אותו דבר, אותם אנשים?
תראה, יש אנשים שחלפו, לצערנו יש כאלה שנפטרו וכבר לא נמצאים. יש צעירים חדשים שמצטרפים. זה... בכלל דבר, תופעה מאוד מעניינת, שצעירים שגדלו כאן בארץ, אבל התחברו למנגינות המיוחדות של עולי מרוקו ועולי צפון אפריקה, ובאים לקונן עם כולם יחד. הרי זה הדבר המעניין בקינות הללו, שהקינות נאמרות כולן בשירה. אמנם שירה עצובה, לא שירה שמחה, אבל הציבור הצעיר מצטרף. וזה דבר חדש שלא היה, אם אני מדבר לפני 20-25 שנה, לא היו צעירים, היו רק מבוגרים.
אני זוכר את המניין הזה כשהתחיל אותו מרב יחיא מנצור,
נכון,
ממוסררה, היה מגיע, הגיע נדרת פנים, שהיה יושב צמוד למחיצה ואומר את הקינות, לא היה אחד שלא זז לו משהו בלב, הייתה הרגשה כשהוא אמר את הקינות, שרק אתמול נחרב בית המקדש.
נכון.
והרגשה הזאת של יהודים שבאים ממרוקו, הם לא חיו כאן. ומרגישים את הקינות, מרגישים את החורבן. הרב אלי בן דהן, משהו מהקינות, אני חיפשתי לדעת,
אני אגיד לך,
מי חיבר את הקינה הזאת?
אני לא יודע, באמת, לא כתוב כאן.
כי זו הקינה היחידה שלא כתוב עליה מי חיבר אותה.
נכון, היא באמת לא כתוב. יש כמה קינות שלא כתוב מי חיבר אותה. אני רוצה אבל לומר, קודם כל, זה דבר שקיים כמעט בכל הקינות, מסתיימות בפסוק שניים של נחמה. זה דבר שרואים אותו בכל הקינות כולם. אני רוצה אבל לומר את הקינה האחרונה. אנחנו הרי נוהגים לומר קינות לפני תפילת ערבית, שזה לוקח, זה הקינות המרכזיות, קינות רבות לפני תפילת ערבית. אחרי תפילת ערבית והעמידה אומרים עוד קינה שתיים, איכה, אחר כך לסיום עוד כמה קינות. ומסיימים בקינה הלכלי. זה קינה שמבטאת גם היא את חורבנה של התורה, כן, על סבדי תורה כחוללה תפארתך, נפל נזרך מיום שחרב ביתך, ושאי קינה על העוליבה והעולה. אבל היופי בקינה הזאת, שהיא הקינה האחרונה כפי שאמרתי בתפילת ערבית, זה הסיום שלה. תראו, אני אומר אותה, תראו איזה סיום יפה. חזקו עמי, מהר אבנה את דבירכם, נקם אלבש, ואשיב את שבותכם. תוך החלי אשכון כבתחילה, כי מציון תצא תורה ותהילה ודבר השם ירושלים. כך מסיימים את הקינות בלילה, ובאמת סיום שנותן תחושה שאנחנו ברוך השם גם נראה את פני העתיד, נראה...
וכשאתה אומר את זה פה ברחבה של הכותל המערבי, יש איזה משמעות אחרת לגמרי.
אין ספק. אנחנו, הדור שלנו זכה. זכינו בהחלט לחזור לירושלים. ירושלים, הרי מותר לומר את זה בצורה ברורה, מעולם, בשום תקופה בהיסטוריה היהודית, לא היו כל כך הרבה יהודים בירושלים. מעולם לא היו כל כך הרבה יהודים. ברוך השם, מאות אלפים.
הרבה תורה והרבה ישיבות.
תורה זה בוודאי. אני נוהג לומר, אני אגיד לכם דבר מאוד מעניין. לפני 730 שנה הגיע לירושלים הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. הרמב"ן מגיע לירושלים, הוא כותב איגרת לבנו שנשאר בספרד. מה הוא כותב לו? הוא כותב לו, תשמע, אין פה מניינים, יש פה שני אחים צבאים שמדי פעם מצליחים ללקט מניין. היום בירושלים יש למעלה מ-1,000 בתי כנסיות שכמעט כולם פתוחים בכל השבוע כולו. אתם מבינים מה זה? מה שהרמב"ן לפני 730 שנה לא היה לו מניין, פה לנו יש למעלה מ-1,000 בתי כנסיות. בוודאי ראינו את שוב השם שיבת ציון. אני מקווה מאוד שבשנה הבאה נראה עוד יותר בעזרת השם את שיבת ציון המלאה, את בניין ירושלים בתפארתו.
הרב אלי בן דהן מדבר על מניין. אני נזכר בתקופה שהרב אלי בן דהן היה גר ברובע היהודי, אנחנו היינו ילדים. היה ברובע היהודי 4 מניינים שחרית. היה את המניין בחב"ד, היה את המניין ברמב"ן, היה את המניין באליהו הנביא ומנחם ציון. אולי פספסתי, אבל זה פחות או יותר היה מניינים. היום אתה נכנס, יש ויכוח בין הכולל עד מתי להמשיך את המניינים. יש עשרות מניינים רק בבית הכנסת הרמב"ן, ששם היו שני צבעים. היום זה שטיבלך עצום. באתי יום אחד עם יהודים, עם דודי זילברשלג, באתי לרב זילברשלג, זיכרונו לברכה, נכנס לשם, התפלל, הוא הסתכל עליי, אומר לי, תגיד לי, זה לא ידעתי שיש כזה דבר בעיר העתיקה. היום אתה מסתובב, אין ספור מניינים, אין ספור זה, שטיבלך תוסס, ודבר שלא היה, לא היה בעולם. והכל הכל, אבל אנחנו אסור לנו לשכוח, אמרת עליך הבא, הכל זה בשביל שנעבור לצד השני בסוף.
בעזרת השם. בעזרת השם.
הרב בן דהן, אתה היית פעם למטה בחפירות של ליר דוד, איפה שאלי שוקון חופר?
כן.
ראיתי את הממצאים שלו, הוא יושב פה, הוא מספר לנו ממצאים מדהימים, העניין שמצאו את הפעמון, ומתוך הבגד של הכהן הגדול.
לפי הרמב"ן מצאו את הרימון. לפי הרמב"ן זה הרימון, שזה היה הפעמון.
אוקיי, כי יש המחלוקת ברש"י לבין הרמב"ן על הפעמון, האם זה פעמון ורימון, פעמון ורימון, או שזה הרימון היה בתוך הפעמון. אז הנה הוא מצא את מה שאמר הרמב"ן.
כלומר, הנה יש איזשהו חיבור קטן לרמב"ן, הוא הגיע לירושלים, והפעמון שנמצא בחפירות מלפני 2,000 שנה תואם לגרסתו של הרמב"ן ולא רש"י ורמב"ם. זה מאוד 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 מעניין, מאוד מעניין.
וגם חלק
מהגמלה. לפי רש"י זה יכול להיות שזה היה הרימון שבין הפעמונים.
בין הפעמונים.
יכול להיות שזה היה הרימון שבין הפעמונים, שהרימון לא היה.
זה היה בתוך ה...
אבל הפעמון הוא בתוך הרימון, אז סגרנו את הסוגיה הזו. אין לנו התלבטות.
כן, מה שהוא מצא זה חלק מהחורבן, חלק מה...
ואני אומר, זה גם באמת סימני הגאולה. פתאום אתה, עכשיו אתה, עם כל מי שהיה לו איזה מחשבות שעם ישראל לא קשור לירושלים, ולצערנו יש ארגון באום שחושב שאנחנו, אין לנו קשר לירושלים, אז
יש לו בעיה, לא לנו.
יש לו בעיה, אמיתית.
רק להזכיר למאזינים שאנחנו רואים אותנו גם באתר של רדיו קול חי. מי שיכנס לאתר יראה את האולפן, יראה את רחבת הכותל המערבי. ואני רוצה לשאול את מנדי, אפשר לשמוע את הקולות מהכותל? אז אנחנו נרד קצת מהקולות ונשמע ממש אותנטי את הרב אלי בן דהן בנוסח של המרוקאים, את גם קטע של חזנות שלו. אנחנו נשמע קינות של אשכנזים ונשמע את מגילת איכה של אשכנזים ואת התימנים. אז בואו נשמע את הקולות מתוך הרחבה.
No.
שומעים את הקינות של יהודי מרוקו, צפון אפריקה. הקינות, רובם, את רוב הקינות כתב רבי אליעזר הקליר, הוא כתב למעלה מ-50 קינות. אחריו הקינות כתב המהר"יל, יש המהר"ל קלויזנר. יש קינות שנאמרו, יש כ"א קינות שנאמרו כנגד כ"א הימים, 21 הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, ו... לכל הקינות יש סדר מאוד מיוחד על מה שהם נאמרו. יש קינות שנאמרו על צרות יהודי אשכנז, יש קינות שנאמרו שקשורות ממש לעיני החורבן מתוך מגילת איכה, פסוקים מתוך מגילת איכה שעברו לתוך מלאך הקינות. יש קינות שנאמרו על משמרות הכהונה, קינות שנאמרות על 10 הרוגי מלכות, זה קינות שהצטרפו בתקופה יותר מאוחרת. יש את הגזירות של תתנו, שזה גזירות של, גם להם יש את הקינות, יש את הקינות של כף סיוון, ככה שהצטברו הרבה קינות. מי שרוצה באמת לדעת על פירוט הקינות, על פירוש הקינות, ספר הקינות של עוז והדר, מטיפתא, מבואר, שם אפשר לראות את הקינות בצורה מסודרת. אנחנו נשמע עוד חלק מהקינות, נעבור לסוג אחר של קינות, אם אפשר לבוא לקינות של אשכנזים, או קינות של התימנים. אשכנז, בוא נשמע את האשכנז.
Amen. אני הגבר עוני ושבט וחזור אוי זינהק ויואי לך אוי שחויוי אך ביושור יפויך ידוי כל היוי בילה ושרי ואוירי שיבה עצבוי זוי בונו כפוי שלום במחשקים אוי שיבני אמסי אוי לום גותר בדי אוי צייך מנחושתי גם כי הייתה שהקדיה צוצר שפילתי קודדו אחד יקלתי ציבולאי בא דוי בוי מולי אריה במקסרים תוחי סוירך יבשכני סומני שוימי תורך קשטוי ויציבני מטורו לחי איבי בחיליוי סוי ליש פוסוי.
אני חוזר חזרה אליכם, הרב יצחק פינדרוס, למדה בקום ראש העיר, והרב ומרני שוקרון מהחופרים בעיר דוד, מה שיקרא לסיכום דברים. הרב פינדרוס, הרגשה שלך.
תראה, אי אפשר להתעלם משני החלקים. הוא אמר גומרים נחמה, ואי אפשר להתעלם שיש מציאות אחרת. יש כאילו מציאות אחרת בארץ ישראל, יש מציאות אחרת בירושלים, אבל מי שחשב שזה נגמר, היה לנו תזכורת כואבת מאוד ביום שישי האחרון, תזכורת מאוד כואבת להשתוללות של מאות אלפי ערבים כאן. זוזה בינלאומית שכל העולם כולו מסתובב מסביב כמה חתיכות מתכת באיזשהו רחוב. תנסה לתאר לבן שלך עכשיו למה כמה חתיכות מתכת באיזשהו רחוב מסירות את כל העולם כולו, מיליארדי אנשים, ואין אותם איזה סמטה צרה שהיא אפילו לא עומד בשום תקן, הגודל של הסמטה הזאת לא עומד בשום תקן, ושמו שם כמה ברזלים, תראה איזה עולם הולך.
ובכל העולם משתה בסוף,
כל העולם בסדר. כל העולם מסתובב, כן, כל יהודי נכנס את הכותל עם הברזלים האלה, זה לא כזה, לא כזה מפחיד, אבל כל העולם רועש וגועש, זה תזכורת כואבת. מלכו ושורא ומהגויים אין תראו, אנחנו מרגישים את זה יום יום, והיום זה באמת היום באמת להיות עם ההרגשה הזאת, לחיות את ההרגשה הזאת. יש ימים של להודות ולהלל, ויש ימים שצריך לבכות ולהתלונן ולקוות ולרצות, ואני חושב שזה גם בגלל זה, זה ממש חלק מהקינות. הפסוקי נחמה זה לא משהו נפרד, זה חלק מהקינות, זה לקוות שמה שאנחנו רואים כאן היום נראה שם. אסור לנו לשכוח, אתה מדבר על הגשר פה, פה היו הסנהדרין, פה היה יצא התורה לישראל בכל העולם, בלי מחלוקות, עם הכרעות של סנהדרין של 71, היו חכמי ישראל, היו נותנים הוראות לכל העולם היהודי, היה יוצא, פה היו מקדשים את החודש, פה היו עושים את כל הדברים האלה, ויש שלושת השבועות, ויש יום אחד בשנה שעם זה אנחנו צריכים כל יום, אבל עם זה צריך להיות בדיוק כמו שאמרנו קודם, עלי לסדר, בדיוק עם ההרגשה הזאת. וההרגשה הזאת כשאתה נמצא כאן ומרגיש, כמו שאמרו חלוק מקודם, שפה הלכו זקני הסנהדרין, הלכו פה, ופה הלכו הכהנים הגדולים, ופה הלכו כל היהודים האלה, ופה הלכו מבייס ראשון ובבייס שני ושלמה המלך ודוד המלך, וכולם היו פה והסתובבו פה להתגעגע ולחכות ולרצות ולקוות. אנחנו לא בוכים בשביל משהו שהיה ונגמר, אלא בשביל לקוות בדיוק לדבר הזה. אנחנו מתפללים כל יום ומקווים שזה יהיה תשעה באב האחרון שנצטרך לבוא לפה ולבכות, אלא להיות יהפך לשמחה ויום טוב.
וזו הזדמנות שאפשר לומר לך כממלא מקום ראש העיר, לקרוא ליהודי ארץ ישראל, יהודי העולם, להגיע לעיר העתיקה. לא לפחד, להגיע לעיר העתיקה ולהסתובב כאן.
א', אני אמרתי גם בליל שבת האחרון, ראינו, היהודים לא מפחדים, היהודים באים. באים וימשיכו לבוא, ואין סיבה לפחד לבוא. ואתה יודע, תחילת ניסה נפילה, זה היה תחילת ניסה, אולי, אתה יודע, אבן שמישהו אחד זורק, קשה מאוד להוציא אחרי זה את האבן הזה. אבל תחילת ניסה נפילה, ואני חושב שהחוזק שלנו והעוצמה שלנו זה שיהודים ממשיכים לבוא, נדבקים ורוצים ומחכים לקרבת השכינה.
זה אולי הזדמנות גם לספר למאזינים שבכף א', כף ב', כף ג', לחודש מנחם אב, עולים שתיים לירושלים. עולים לירושלים, חברים שלך בעירייה.
עולים הרב גליס שמוביל תמיד, והפעם הצלחת להביא אותה מטדי לפה, שזה שינוי דרמטי, אתה יודע, זה גם חלק מפאתי הזה, להוביל אותה בחזרה מטדי לפה.
בהחלט, ויעלו לירושלים, יגיעו לעיר דוד ולמרץ תקיהו ולרוב היהודי, לכל המקומות האלו ועירו, מה שנקרא, עירו את ירושלים ממש. תודה לך הרב יצחק פינדרוס, מלא מקום ראש העיר של ירושלים, אני חוזר אליך אלי שוקון. אנשים עולים לירושלים, אתה חפרת וחפרת, מה אתה מציע להם, לאיפה לבוא, לאיפה להגיע?
אני מציע להם קודם כל לבוא לראות את תחילתה של ירושלים. איפה הייתה תחילתה של ירושלים? בתחילתה של ירושלים הייתה בעיר דוד. זו ירושלים הקדומה, לבוא, לבקר, לראות הממצאים מתקופת דוד, שלמה, לבקר במעיין, ללכת בנקבע, לבקר בבריכת השילוח, לעלות ברחוב עולי הרגל, בתעלות... יש המון 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 היסטוריה, להתחיל משם, להבין איפה הכל התחיל, וכמובן להגיע לכותל ולהתפלל וללכת לרובע היהודי ולהסתובב בירושלים. ירושלים מדהימה, לא לפספס, פשוט לבוא, לראות, לגעת, זה מאוד מאוד חשוב, וזה גם מאוד מאוד מחבר, וצריך לראות את הדברים. הדברים מאוד מאוד מוחשיים, אתה יכול לגעת באבנים, שזה דבר מדהים.
כמו שדיברנו, האבנים האלו שרואים פה הלכו עולי הרגל, פה עלו לירושלים.
נכון.
ללכת במקומות האלו, איפה שהיו אבותינו, אבות אבותינו פה, למי שיש ספק בעולם, שגם יבוא לראות איפה אנחנו ישבנו כאן. עכשיו, יש עוד מה לחפש בחפירות ביהוד דוד?
תמיד יש מה לחפש, תמיד יש מה למצוא, תמיד כל אבן וכל מטבע וכל חרס וכל ממצא כזה או אחר נותן לנו הבנה נוספת לגבי מה שקרה פה, וזה מה שאנחנו רוצים לדעת, מה קרה פה, מה היה פה לפני 2000 שנה, איך העיר הזו הייתה נראית, מה אנשים עשו פה, איך הם אכלו, איפה הם הלכו. כמו שאמרת, אנחנו הולכים על אותה אבן שבה הלכו עולי הרגל לפני 2000 שנה. מי יודע, אולי הכהן הגדול הלך מברכת השילוח לבית המשגדל בשמחת בית השואבה, איפה שאנחנו הולכים, או רבן גמליאל, או רבן יוחנן בן זכאי, או איש כזה, או איש אחר.
וזה בעיקר כשמדברים על ציבור דתי חרדי שלומד את הדברים האלו, לומד את המשניות, לומד את הגמרא, לומד את ההיסטוריה הזאת יום יום. מי קטנים עד גדולים.
נכון.
אז שווה לבוא להגיע לראות.
נכון, זו הזדמנות לבוא ולראות את הדברים לייב, כזה בכל העוצמה שלהם, לבוא, לבקר, לראות, לגעת, לכולם, אני אומר, גם לציבור החילוני וגם לציבור הדתי וגם לציבור החרדי וגם לציבור המסעותי, כולם לבוא לירושלים.
זה תהיה התשובה לכל אלה שמפקפקים על המקום שלנו כאן, תבואו.
נכון.
ספרו לשכנים, לחברים, שהייתם וראיתם את המקומות האלו, איפה שהיו אבותינו.
נכון, לא צריך יותר מזה, לבוא, לבקר, לספוג את ההיסטוריה, להרגיש את ההיסטוריה, לחזור הביתה, זה מדהים.
תודה לך, אלי שוקון, תמיד תנוג לדבר איתך ולהביא אותך כל הרדיו, שיפגש בשמחות מהר מאוד, מה שנקרא בבניין ירושלים.
תודה.
תודה. ואנחנו עוברים חזרה, לקראת סיום, לקולות מהכותל המערבי.
תודה רבה.
אבוי פעיר שיוי מרו כלילף יוי פי מוסויס לכל אורץ פוצו עולייך פיהם כל אויבייך שורקו ויחרקו שיין אומרו בלוענו אך זה היום שכיווינו מוצאנו רואינו עושו עדינו יאשר זומום ביצע אמרוסו ישר ציפו מימי קדם הורס ולא יחומול וישמח עולייך אויב הרים קרן צורויך צועק ליבום אל אדוינוי חוימס בסציון בואי רידי חנך על דמעוי אימום ולילו אל תתניף וגס לוח אל תגדוי מבסעינך קומי רויני ולילו ורוי ששמורויס שפחי חמיים ליבך נויכך פני אדוני צאי אלוב כפייך על נפש אוי לא לייך עטופים ברעוב בראש כל חוצויס ראי אדוני והביטו למי אוי לאל תוקוי אם תאכלנו נושים פריום אוי ללי טיפוחים אם יהי הורג במקדש אדוני כהן ונובי שוכבו לאורץ חוצויס נער וזוקן וסולויסי ובחורי נופלו וחורב הורגתו ביום הפכו טובחתו לא יחומולתו תקרוך יום מועד מגורי מסוביב ולא יויו ביום אף אדוני פוליט וסוריד אשר טיפחתי וריביסי אויבי חילום אני הגבר רעוני בשבט אברוסוי אוי סי נוהג ויוי לך חוישך ולוי אויר אך בי יושוב יאפויך יודוי כל היום בלו וסורי ואוירי שיבר עצמוי סוי בונו עולי ויקף רויש וסלואו ומחשקים אוי שיבני כמייסי עוילום גודר בעדי
אנחנו מפה יורדים מהשידור מרחבת הכותל המערבי הייתם איתנו שעה תודה למוישי ולמנדי ולגרייבר על הארגון הזה לבוא לפה זה לא סתם להביא לפה גם את האתר והמיקרופונים וכל מה שצריך אז בעזרת השם בשנה הבאה לא נהיה פה בשנה הבאה נפשדר מלמעלה בשידור חי מלמעלה ומיד אחרי החדשות אנחנו עוברים לרב חיים ולדר הסופר שידבר איתכם המאזינים על חורבן ירושלים תודה
לחץ הביא בחיליוי סוי בני אשפו סוי הוי סיסחוי כלכל עמי נגין אוסום כל היום הסביעני ומרוירים הרווני לענו
במוצאי תשעה באב חוזרים אל הרגעים הגדולים של המשדר ההיסטורי שהסעיר את העולם היהודי.
אין רגעים קדושים מהרגע הזה כאן.
מה עושים? איך מתנהלים כשהמשיח מגיע?
זה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה.
שידור חי עם ישראל, המשיח, משיח בן דוד מגיע.
כשהמשיח יגיע, צוות כל חי במשדר מיוחד ובלעדי, מרגש וסוחף, בהפקת ענק חסרת תקדים.
כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערים.
את השידור הזה אסור לכם לפספס. מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בכל חי. חדשות כל חי, השעה עשר.
הלילה ומחר צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון והשני, באולפן בני הראל. המוני מתפללים הגיעו הערב לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה.